לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, כף ג' באייר תשע"ח, וביומן לפי שעה היום. אנחנו נעזוב מעט את ענייני הגרעין האיראני ואת ההחלטות של הנשיא האמריקאי, ננסה להעביר יומן מעט יותר רגוע בימים הסוערים האלה, ונגלה לכם שיש עוד כמה וכמה עניינים. לדוגמה, האגודה הישראלית לגרונטולוגיה מתכוונת להגיש התנגדות לתזכיר חוק שהוגש על ידי משרד המשפטים ונוגע לתקנות הביטוח הלאומי. זאת מאחר והמועצה לא כללה איש שעוסק בגרנטולוגיה במסגרת מועצת המוסד האמורה להכריע בסוגיות שנוגעות לצורכי הגמלאים. אנחנו נדבר על כך עם יושב ראש האגודה הישראלית לגרנטולוגיה, פרופסור בריק. הוא יספר לנו גם על התזכיר וגם על ההתנגדות. נשמע כאן על מחקרה של הדוקטור אלישבע שטרית, חוקרת במכון שכטר, שחושפת קשר לא ידוע בין העולים ממרוקו בראשית שנות ה-50 לבין הקיבוצים. מדובר בקשר שלדבריה הציל קיבוצים מקריסה ונטישה והביא להקמתם של כמה וכמה קיבוצים. נשמע על כך ממנה. משרד הבריאות והמועצה לניסויים בבעלי חיים הציגו את נתוני 2017 בנושא ניסויים בבעלי חיים בישראל. על פי הנתונים שהתפרסמו, מספר הניסויים בישראל הוכפל ואף למעלה מכך. מחצי מיליון ניסויים בשנת 2016 למיליון ורבע כמעט בשנת 2017. על הנתונים הללו, על הפיקוח ועל הניסויים והמשמעויות, אנחנו נשוחח עם יושב ראש הפורום הבין אוניברסיטאי לקידום המחקר הביו-רפואי, הפרופסור ג'ואן פינברג. אנחנו נבקש לדעת האם אכן מדובר במספרי ענק, או שאולי מי שבכלל מצוי בעולם המחקר יודע שמדובר בנתונים סבירים לחלוטין. נברר בהמשכו של היומן. הישיבה התיכונית בדימונה בונה את בית הקבע שלה, על הישיבה, על ייחודה ועל הדרך לבניין הקבע. אנחנו נשוחח עם אחד מראשי הישיבה, הרב דוד תורג'מן, נשאל איך קורה שבדור שטוענים כלפיו שהוא מפונה כל כך, בני הנוער מעדיפים לעזוב את הנוחות והקרבה לבית ההורים ולהרחיק עד דימונה כדי ללמוד תורה. ביום חמישי הקרוב יתקיים בריגה, בירת לטביה, אירוע מיוחד לציון 95 שנים להקמת ביתר. משלחת מטעם מכון ז'בוטינסקי תצא לאירוע, היא תחבור לאנשי נתיב, וחבריה יקיימו במהלך הביקור בריגה שורת הרצאות מפגשים סביב דמותו ופועלו של ז'בוטינסקי. אנחנו נשמע על כך ממנכ״ל מכון ז'בוטינסקי, גדעון מיצ'ניק. הוא נערך למסע הזה וידבר איתנו על הפעילות המואצת להנחלת מורשתו ופועלו של ז'בוטינסקי, בעיקר בקרב הדור הצעיר. עם מיצ'ניק אנחנו נדבר גם על מלות 77 שנים לנפילתו בקרב של מנהיג האצ"ל דוד רזיאל, זיכרונו לברכה, בפעולת קומנדו בעיראק. זה קורה ממש היום. אנחנו נשמע על האיש שהיה תלמיד ישיבת מרכז הרב בתקופת הרב קוק והפך למנהיגה של מחתרת האצ"ל עד נפילתו בעיראק. והחיים המודרניים מזמנים לסביבתנו הטבעית לא מעט אלמנטים מסכני חיים ובריאות. בין השאר, מדובר בקרינה שאנחנו סופגים מלא מעט מכשירים שהם חלק משגרת יומנו. אנחנו נדבר גם על המכשירים הקורנים והמקרינים הללו, וההזהרות שכדאי מאוד לקחת לתשומת לב, גם אם עדיין המחקרים לא סגורים על רמת הסכנה. יכול להיות שבעוד 10 שנים נגלה למפרע שהיינו קרובים מדי לדברים מסוכנים מדי. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. האגודה הישראלית לגרונטולוגיה מתכוונת להגיש התנגדות לתזכיר חוק שנוגע לתקנות, לתקנות הביטוח הלאומי, שהוגש על ידי משרד המשפטים. הסיבה היא שהמועצה שאמורה להכריע בסוגיות שנוגעות לצורכי גמלאים לא כוללת אף אחד שעוסק בגרונטולוגיה. שלום, אנחנו אומרים לפרופסור יצחק בריק, שלום לך.
שלום וברכה.
יושב ראש האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, ובוא תסביר לנו איך הגענו באמת למצב כזה, דבר לכאורה מאוד מאוד הגיוני, מי שאמור לקבוע מה יהיה, איזה צרכים צריכים הגמלאים, שיהיה מישהו מהתחום.
ליד המוסד לביטוח לאומי קיימת מועצת המוסד שבה ישנה נציגות של גורמים שונים, וזה דבר שקיים כבר הרבה מאוד שנים. אתמול התברר לנו שמציעים איזשהו שינוי בהרכב של המועצה, ואז תוך כדי מבט על ההרכב שמנו לב שבעצם אין ייצוג לאוכלוסייה של האזרחים הוותיקים או לארגונים שמייצגים או מטפלים באזרחים ותיקים, למרות שהמוסד לביטוח לאומי עוסק הרבה מאוד ומוציא הרבה מאוד כסף לגמלאות שנוגעות לאזרחים הוותיקים, גם קצבאות הזקנה וגם גמלאות הסיעוד ועוד ועוד. אז חשבנו שמן הראוי שליד אותו שולחן שבו קובעים את מדיניות המוסד לביטוח לאומי, יושב גם איזשהו גורם שיוכל להעלות את הצרכים, את הבעיות, את האתגרים שהאוכלוסייה הזאת עומדת בפניה.
איפה אנחנו, קודם כל, עד עכשיו היו? הייתה נציגות
לא,
כזאת?
לא,
לא הייתה.
לא.
ובכל זאת לא נגרע מעמדם של האזרחים הוותיקים בדיונים האלה, לא?
תראה, אנחנו לא פעם העלינו בעיות וסוגיות שקשורות למעמדם של הזקנים במסגרת הביטוח הלאומי. אנחנו למשל חושבים שקצבאות הזקנה הן נמוכות מדי והן לא מאפשרות קיום בכבוד לאנשים. אז לסוגיות עצמם אנחנו התייחסנו תמיד והבנו הסתייגויות, ובדיונים על חוק הסיעוד דיברנו הסתייגויות. יש לנו הרבה מה להגיד בעניין הזה. אנחנו סבורים שמצבם של האזרחים הוותיקים במדינת ישראל בנושא הזה של חוק ביטוח סיעוד זה טעון שיפור בכמה דברים.
אבל בכל זאת הצלחתם עד כה להעלות את ההסתייגויות גם בלי אדם מסוים שהוא מגיע מטעמכם, אדם שנמצא מתוך האוכלוסייה או מתוך הארגונים שנוגעים לאוכלוסייה הקשישה.
א', זה נכון. הצלחנו באופן חלקי בלבד. וההערכה שלי היא שאם היינו נושבים שם, בתוך המועצה, הייתה מתווספת איזה יחידת כוח לטיעונים של הצד הזה.
זאת אומרת, בוא נאמר ככה. עד היום, אז המציאות היא די נמשכת, זה לא שמישהו הוציא גורם מטעמכם והחליט לבנות את הדברים בצורה שונה, רק אתם אומרים, ברגע שבו מחליטים על מבנה חדש, אז בואו נחשוב מחדש גם על הנושא הזה, שצריכה להיות נציגות גם שלנו.
נכון מאוד.
יש לכם איזושהי אוזן קשבת במשרד המשפטים או במקום אחר?
לא, יש לנו רוזן קשבת גם בביטוח הלאומי, אנחנו נמצאים בהידברות שוטפת איתם, ובוודאי אנחנו, יש לנו דלת פתוחה הייתי אומר במשרדי הממשלה, אלא מה שעמדתנו ודעתנו לא תמיד מתקבלת, יש אינטרסים אחרים, יש דעות אחרות ו... על זה מתקיימים דיאלוגים, ולפעמים, once you win, once you lose, לפעמים אתה גם מצליח, באופן חלקי. ואנחנו כל הזמן חותרים, תראה, אנחנו, אחד התפקידים של היעדים של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, זה לפעול באופן מתמיד לשיפור איכות החיים של האזרחים הוותיקים. לכן בכל דרך ובכל נושא ובכל מקום שנושאים האלה עולים, אנחנו רואים את חובתנו, להעלות את הסוגיות ולדאוג כך שנוכל להביא לכך שאיכות החיים של אנשים בשנים האחרונות שלהם תהיה איכות חיים טובה יותר.
כן. טוב, אז קודם כל אנחנו שמחים שיש אוזן קשבת, זאת אומרת יש דלת פתוחה במשרדי הממשלה, זה לא איזה משהו שככה עכשיו יעורר איזשהם מאבקים ציבוריים לא נעימים, לא מכובדים ולא מכבדים אף אחד מהצדדים ואף אחד מהאזרחים, אז קודם כל זה חשוב. ונשאל לנו רק באמת לקוות שהקול הזה שלכם, לשים עוד גם תוספת של נציג או נציגות מטעמכם באותה מועצה שמתעסקת בצרכים שלכם, הבקשה הלגיטימית וההגיונית כל כך הזו בהחלט תתקבל. הפרופסור יצחק בריק, אני מאוד מודה לך על הדברים.
כל טוב.
כל טוב, שלום, שלום. משרד הבריאות והמועצה לניסויים בבעלי חיים הציגו את נתוני 2017 בנושא ניסויים בבעלי חיים בישראל. אנחנו רוצים לשוחח על הנתונים כפי שהם מתבררים. על פניו מספר הניסויים בישראל הוכפל אפילו למעלה מכך, ממשהו קצת יותר מחצי מיליון למיליון ורבע ניסויים במהלך השנה. איתנו נמצא על קו הטלפון יושב ראש הפורום הבין אוניברסיטאי לקידום המחקר הביו-רפואי, הפרופסור ג'ואן פינברג, שלום לך.
בוקר טוב, שלום.
קודם כל, לנו זה נשמע המון, מיליון ורבע, זה באמת המון או שמדובר בפעילויות שנעשות מדי יום, מדי שעה, בהרבה מקומות, וכשמפזרים את זה, אז זה לא כל כך הרבה.
לא, המספר בהחלט נשמע הרבה, אבל צריך להסביר שהעלייה במספר החיות לניסויים היא נובעת אף ורק מעלייה במספר הדגים ששימשו למחקר. ודגים זה בעצם כמובן ייצור קר דם, כמו שאומרים, אבל הם גם כן שייכים לוורטברט, כלומר יש להם עמוד שדרה, לכן הם נכללים בתוך החוק ניסויים בבעלי חיים.
זאת אומרת, לכאורה דג היה אמור להיות לא בעל חי לטובת העניין?
לא, בעל חי, כן, חיה כמו אנחנו חיות למעשה, אבל מסוג אחר, והדגים הם שייכים למה שנקרא דם קר.
ויש 800,000, למעלה מ-800,000 דגים.
דגים, כן, נכון. עכשיו בשנים קודמות לא היה לנו כזה מספר גבוה של דגים. גם לפני שנה זה קרה, זה עלה בערך, נדמה לי, 250,000 דגים שומשו לניסויים, והשנה זה עלה ל-850, נדמה לי, משהו כזה, 1,000 דגים. עכשיו, עלייה בשימוש בדגים נובע משני דברים. קודם כל, יש דגי קטן כזה, הוא נקרא דג הזברה, כולו בערך 4 סנטים אורך, אבל יש לו הרבה מאוד יתרונות לאנשים שחוקרים את הפעילות של, גם של צופות, גם הפיזיולוגיה הנורמלית, מנסים להבין מה קורה למשל בהתפתחות, התפתחות של מעובר לייצור חי ושלם. דגים האלה יש יתרונות גדולים. לכן התחילו להשתמש בהם במספרים גדולים. וזה בגלל שגם מספרים זה דבר שאנחנו צריכים לקחת די הרבה פריטים בכל קבוצה ניסויית, ויש מספר קבוצות בכל ניסוי. אז לכן המספר עלה מאוד, ויש גם כן לניסויים בבעלי חיים, יש גם כן שימושים אחרים, למשל להראות שטיפול מסוים הוא לא גורם להשפעות טוקסיות על ייצור חי, וגם לזה מצאו שימוש גדול בדגים האלה, וגם לבדוק את הנושא של גידול דגים בעצם למזון, ושם צריכים בבריכות הדגים לשמור על בריאות טובה של החיות, ולכן לצמין צריך גם להעמיד ניסויים די גדולים כדי להבטיח את הבריאות שלהם.
אז בסופו של דבר זה לא מספרים כל כך גדולים כשמדובר בקבוצות של דגים. זה ממש צריכים לקבל אישור על כל דג ודג. זאת אומרת, צריך לקשור, אם אני לקחתי 42 דגים, אני צריך לקשור 42 דגים ולא בערך ברמה הזאת?
לא, זה צריך להיות אישור על כל דג ודג וכל אכפר ואכפר. וזה גם כן מתיר די הרבה עבודה לחוקרים, אבל זה מה שקורה גם בכל העולם. לפני שכל חוקר יכול לגשת לאיזה ניסוי בחיות מעבדה, הוא או היא צריכים לתת פרוטוקול מלא והסבר מדוע צריכים קודם כל לבצע ניסוי בבעל חי, ושנית להצדיק את מספר החיות. וכאן אנחנו מנסים ליישר קו עם כל הארצות האחרות מסביב לעולם, שמנסים לצמצם כמה שאפשר את השימוש בחיות מעבדה. וזה חלק ממבצע שנקרא שלושת הארים, שזה restriction, refinement ו-replacement. כלומר, כמה שאפשר לקטין את מספר החיות, וגם להגיע לעידון של השיטות, שיהיו כמה שאפשר יותר רפרזנטטיביות למה שאנחנו חייבים לעשות עבודת מחקר ממש ברמה, וגם לפתח מוצרים כמו תרופות וטיפולים אחרים למחלות. לכן אנחנו מנסים כמה שאפשר לצמצם את המספר, ולכן כל חוקר צריך להצדיק את המספר של החיות, וממש לתת הסבר מלא כמה חיות בכל קבוצה, ואיך הוא הגיע למספר הזה וזה. אז כן, זה פרוצדורה, זה די הרבה עבודת רקע, אבל זה מה שצריך לעשות.
להערכתך באמת הכל נצרך? כל הניסויים האלה הם באמת נצרכים?
הם נצרכים, כן. אני לא יושב במקום שעוברים על כל הבקשות, אבל יש לנו ועדות אתיות בכל מוסדות שבהן יש ניסויים בבעלי חיים, ויש גם כן את המועצה מטעם את משרד הבריאות, אבל מועצה ברמה הלאומית שהיא עוברת על כל הבקשות וגם על ההצדקה של השימוש והסיבות האתיות לשימוש. כל זה נבדק גם ברמה גבוהה. אז אלה אנשים שמצדיקים את השימוש ונותנים את החותמת גומי. אבל יחד עם זאת צריך להבין שלמעשה חוקר שרוצה להעמיד מחקר כזה, הוא צריך גם לדאוג למענק מחקר, לכסף שישמש לו להעמיד מחקר כזה יקר, ולכן הוא צריך גם להצדיק את המחקר ברמה הזאת של אלה שסוקרים את כל המענקים יראו שיש באמת אפשרות להגיע למסקנות ממש שימושיות וטובות מבחינת ההבנה של הפיזיולוגיה שלנו כיצד הגוף פועל, וגם במקרה של פיתוח תרופות או אמצעים אחרים שהמחקר יצדיק את המטרות האלו.
זאת אומרת, יש לנו כמה פרמטרים של, בעצם של סינון, גם הוועדה, גם המועצה, וגם יש לנו את בעצם, עצם זה שאני צריך לאסוף כסף, אני צריך להצדיק את הכסף, אני לא אקבל כסף אם לא יהיה לי באמת סיבה מספיק רצינית כדי לקיים את הניסוי הזה.
בהחלט, כן.
איך אתה אומר בכל זאת, יש איזשהו עליהום תקשורתי, ותוקפים את מבצעי הניסויים, את המכונים, את מכוני המחקר השונים, ומתארים בהרבה מאוד דרכים לזעזע את הציבור, מראים לנו עד כמה הדבר הזה הוא נורא והיום. איך אתה רואה בכלל את הקמפיין הזה?
טוב, יש אנשים שמאמינים שאסור להשתמש בחיות למטרות ניסויים, וזה מבוסס על אמונה שלהם שבעצם קודם כל מבחינה אתית אנחנו לא יכולים עם החיות כמו שעושים אנשים שעוברים איזשהו ניסוי, שמשתתפים באיזשהו ניסוי רפואי למשל, אנחנו לא יכולים לשאול את החיות אם הם מסכימים, אז אנחנו לוקחים אותם בכל זאת. וזה אפשר להתווכח על הנכונות של התהליך הזה בכל מיני רמות פילוסופיות ואחרות. בשבילנו החוקרים, מה שחשוב זה, ואנחנו יודעים שאנחנו חייבים את המחקר הזה, אם אנחנו רוצים להבין יותר טוב את תהליכי המחלות הקשות, שיש לנו עדיין גם הרבה מחלות כאלה שאין לנו טיפול טוב עבורם. אנחנו צריכים כל הזמן לדאוג ולפתח תרופות חדשות וטיפולים חדשים. ואנחנו מאמינים שהסבל האנושי הוא מהמחלות האלה הוא מאוד גדול, וזה כן מצדיק את השימוש בחיות. וגם צריך לקחת בחשבון למשל שהסבל ממחלות קשות שגם יכול להיות דבר מאוד ארוך, נמשך שנים ומשפיע על משפחות שלמות וכן הלאה. לכן אנחנו מאמינים ששימוש בחיות הוא נכון, ולצערי יש אנשים שלא מבינים בהצדקה של השימוש של בעלי חיים, והם מנסים לנגד את זה בכל מיני דרכים, ובדרך כלל גם מצטטים דברים לא לגמרי נכונים.
זאת אומרת, זה מה שמעוותים נתונים, או שמייצרים מחקרים שתואמים את האג'נדות שלהם מלכתחילה?
אז למשל, לתת דוגמה, אחד הדברים שהם טוענים כל הזמן זה שצריך להשתמש בחלופות לניסוי בבעל חי. למשל, חלופות קיימות כמה, במספר מוגבל של אפשריות, אבל עדיין אנחנו צריכים את החיה השלמה, שיש פה את כל התאים, הרבה מאוד סוגים שונים של תאים בכל רקמה, בכל ייצור בעל חי וגם אצלנו. תהליכים שלא מבינים אותם עד הסוף, ולא נוכל להביא מזור לכל המחלות בלי ההבנה הזאת. אז חלק מהעבודות נעשה עם עבודות בכיוון הזה של מחקר טהור, וחלק אחר הם מכוונים לפיתוח של אמצעים.
בכל אופן, אבל נעשה כבר לפני כמה שנים איזושהי נעשתה הפרדה בין ניסויים לצורכי רפואה לבין ניסויים אחרים. קוסמטיקה וכאלה, נכון? זאת אומרת, הדברים האלה הם ברורים.
זה נכון, ואנחנו לא משתמשים בחיות לבדיקת מוצרי קוסמטיקה.
וזה מגמה שמקובל בעולם המערבי בכלל?
אני לא יכול להגיד בכלל, אבל ברוב המקומות כן מקובל. אבל יש אנשים בתעשייה שהגיעו שזה לא נכון, שהרי משתמשים בכל מיני חומרים כימיים בקוזמטיקה, וצריך לדעת שהם לא יגרמו לנזק, למשל, בראש של אנשים. זה לא לגמרי פשוט.
זאת אומרת, יש עירוב בין קוסמטיקה, בין קוסמטיקה לרפואה, לבריאות, יש ממשק.
נכון, אנחנו לא יכולים להשתמש, אנחנו לא משתמשים בבעלי חיים לבדיקה של מוצרים קוסמטיים. מוצרים, מדובר במוצרים.
טוב, הוויכוח הזה כנראה שעוד ילווה אותנו, אין איזושהי הכרעה בגלל שמתעסקת, מצטרפת לוויכוח הפילוסופיה, מצטרפת האתיקה, זה לא נשאר רק בעניין הרפואי.
זה נכון, ואנחנו נמשיך ונציע מדוע לדעתנו זה חשוב מאוד, כי אנחנו מדברים על בני אדם, והסבל שלהם לצערי במחלות הוא עדיין גדול.
הפרופסור ג'ון פינברג, יושב ראש הפורום הבין אוניברסיטאי לקידום המחקר הביו-רפואי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך.
כל טוב, שלום שלום.
שלום.
כנס ליבי במזרח יתקיים מחר בשלוחת מכללת אורות ישראל ברחובות, ובכנס הזה יושם דגש על הקהילות היהודיות בארצות האסלאם, השירה של יהודי ארצות האסלאם, ההלכה, הקהילה, העלייה לארץ, התרומה לבניינה של המדינה, ועוד ועוד כיוצא באלה. אנחנו רוצים לשוחח על פן אחד שיועלה במהלך הכנס. איתנו מצאת על קו הטלפון הדוקטור אלישבע שטרית, שלום לך.
שלום וברכה.
ואת צפויה להרצות בכנס על תרומתם של עולי מרוקו להקמתם של קיבוצים.
נכון.
פרק לא ידוע, אולי מוסתר כמעט בכוונה.
לא הוסתר, הוא פשוט לא ידוע.
פשוט לא ידוע. אז הנה, אז נימת הזדון הוצאנו הצידה, עכשיו נדבר על מה שהיה.
אוקיי.
אז במה מדובר? איזה קיבוצים?
קודם כל מדובר על הקמתם של מספר קיבוצים, ואני מדברת רק על המרוקאים, כי היו גם קיבוצים של טוניזאים ומרוקאים, או טוניזאים לבד, והיה עיראקים וכו', לזה אני לא נכנסת, רק מרוקאים. עכשיו, המרוקאים הקימו את קיבוץ ברוחיל, היו בין מקימי מייסדי יוטבטה וצאלים. וצאלים אמנם הוקם קצת יותר מוקדם, אבל הוא כמעט ננטש, ורק הגרעין שעולה ממרוקו ב-49 ואחרי הכשרה ב-51 מצטרף גרעין גדול אל קיבוץ צאלים ומציל אותו. אבל מה שחשוב הוא לא רק אותם גרעינים שהקימו את הקיבוצים, אלא גרעינים רבים שהשלימו קיבוצים קיימים, קיבוצים שנמצאו בשנות ב-49, 50, 51, 52, במשבר מאוד מאוד קשה, ולשם נשלחו גרעינים של יהודי מרוקו, והם במידה רבה הצילו את הקיבוצים האלה. אני אתן לדוגמה רק כדי לסבר את האוזן, בין 49 ל-50 באו גרעינים מ-60 ארצות. מספר היהודים, מספר היהודי מרוקו שהיו ביחד בכל הקיבוצים, עמד על יותר מ-800 איש, יותר מכל ארץ אחרת, ואם מוסיפים את 58 של עולי טנג'ה, הרי שהם היו מעל ל-900 איש. עכשיו, מתוך 17 גרעינים שעלו לארץ בשנים 49-51, חמישה גרעינים באו ממרוקו. זאת אומרת שהתרומה שלהם הייתה לא רק ביסוד, כי בסך הכל רוב הקיבוצים היו כבר קיימים, אלא בהצלתם של קיבוצים קיימים. קיבוץ גזר למשל, אחרי השילומים ננטש כמעט רובו ככולו, ומי שמציל אותו זה היה גרעין ממרוקו. קיבוץ עין גב, שהיו שם קשיים בגלל הפירוד על רקע אידיאולוגי, אז גם לשם נשלחו ויותר, היו גרעינים למשל שנאבקו, הגרעין שעולה לצאלים, נאבק עם התנועה הקיבוצית, משום שהתנועה הקיבוצית מכריחה אותו ללכת לעין גב. לא, אנחנו לא הולכים לעין גב, אנחנו לא הולכים לקיבוץ קיים, אנחנו הולכים למקום שהחלוציות שלנו תבוא לידי ביטוי. ורק כשבסופו של דבר מציעים להם את צאלים והם הולכים ומבקרים, רק אז נחה דעתם. ושם זה מקום רחוק, זה מקום מבודד, זה מקום בראשית, שם אנחנו רוצים להיות.
זאת אומרת, בניגוד למה שאולי נדמה, העלייה ממרוקו לא הונו אותה ולא שלחו אותה, לא את כולם הונו ושלחו לכל מיני מקומות שחוקים.
לא, לא, בכלל לא.
אלא הם נאבקו לשם כך.
שוב, צריך לעשות הפרדה בין שני דברים. בין עיירות הפיתוח שהוקמו, יש מאין ולשם הובאו עולים והובאו בכפייה, או איך שהוא אומר שם בסרט שלו, נשלחו וכו', זה עניין אחד. אבל יש גם קבוצות שצעירים, ואני רק אזכיר לגבי מושבים, המושב הראשון הוקם על ידי יהודי טוניסיה. כן? מושב גילת הוקם בבחירה על ידי גרעין שעלה מתוניסיה, אבא של פרופסור חיים סעדון הוא המייסד, והוא הלך וחיפש יהודים מתוניסיה ואחר כך גם ממרוקו לשבת בקיבוץ הזה. זאת אומרת, זה לא הייתה טוב, היו גם מקרים כאלה. לגבי עיירות הפיתוח, נכון, הם הוקמו בכפייה, אבל שום יישוב לא נעזב, שום מושב לא נעזב. בשעה שאולי האחרים קמו ועזבו והלכו, יהודי מרוקו בתוך יהודי ארצות האסלאם נשארו ולא נטשו את המקום ולא השאירו שממה מאחוריהם.
יכול להיות כי הם לא היו מספיק מעורים בארץ כדי לעשות את זה, לקום ולעזוב, צריך לדעת לאן
הולכים. תראה, מה הסיבה? יכול להיות. תשמע, אני רואה את התוצאה. אני רואה את התוצאה, והתוצאה היא אחת. יהודי ארצות האסלאם ובראשם יהדות מרוקו הצילו את הנגב. הם בעצם ענו על על הרעיון של בן גוריון, שהוא תוכנית המיליון, מי שמכיר, שרצה לבוא ולושב מיד, משום שמי שיודע היסטוריה, אזור הנגב א' לא נכלל בחלוקה, ב' הייתה סכנה מאוד גדולה ש מי שברח משם יחזור אל הנגב, ולכן היה צריך להושיב אותו, ליישב אותו מיד, זה היה צורך השעה, גם ביטחוני, גם מבחינת גבולות המדינה, לייצב את גבולות המדינה שרק כמה, ולכן היה צריך לנהוג בדרך שנהגו ביהודי מרוקו, משום שהם כשהם באו הם באים במסה ולכן הם קמים. אבל אני לא מדברת לשנות 54 ואילך, אלא על תקופות קדומות יותר, 45 ואלה, 45, 49, 50 ו-51. שם יהודים באו מרצונם והלכו להתיישבות מרצונם, והלכו לקיבוצים מרצונם, והצטרפו לקיבוצים מרצונם. איש לא הכריח אותם.
איך קיבלו אותם, הגרעינים הקיימים?
אני אגיד לך, בגרעינים, ככה, בוא לא, אני לא רוצה שכאילו ייווצר תמונה שהכל טוב ויפה. היו קיבוצים, שאני לא אזכיר את שמם, לא רבים, שאמרו, אנחנו רוצים גרעינים אירופאים בלבד. אוקיי? היו קיבוצים או לא הצילו. כל מי שבא תביאו לנו. לא מעניין אותנו. תביאו אותם. עכשיו, היה קושי, לפחות בגרעינים הראשונים, אלה, למרות שהחבר'ה הצעירים שבאו, הם היו משכילים, וידעו צרפתית, וידעו עברית על בוריה, פשוט עברית על בוריה, הם היו מסורתיים. למשל, הם שמרו כשרות, למשל, הם לא רצו לעבוד בשבת, ובקיבוצים הכריחו אותם לעשות את זה, ועל כך יש ויכוח בתוך הקבוצה. אז יש כאלה שקמים ועוזבים לקיבוץ דתי, כמו למשל משה גבאי, שעוזב את בית השיטה, עוזב גם את ברוך חיל והולך לקיבוץ דתי. והיו כאלה שהפכו לטבעונים. כשאני התארחתי אצלם, הם אומרים, למה אתה טבעוני? הוא אומר, לא, זה יותר טוב. אמרתי לו, תשמע, לי, הרושם שלי הוא שאתה טבעוני, משום שהכריחו אותך לאכול לא כשר, ואתה מצאת לך דרך איך לעשות. אז בהתחלה הוא סיפר לי, אם היו אוכלים מקופסאות טונה וסרדינים וכו'. במשך הזמן, חלק גם עזב את העניין של הקשרות והצטרף לסביבה. ואם אתה רוצה, אני יכולה להקריא לך קטע של מכתב שתבין איך יהודים במרוקו, מישהו שהיה בצאלים, היה גם בברוך חיל והיה גם בצאלים, תראה מה הוא כותב. אני חייבת להקריא לך כדי שתבין על מה. כן. הוא כותב ב-20 ביוני 1946. הוא עוד נשאר במרוקו כשהחברים שלו עלו לארץ. אמרו נא לי בבקשה, האם באמת אינכם חופשיים בדעותיכם? האם מכריחים אתכם לעבוד ביום שבת, לאכול טריפה וכו'? ביחס לי איני חושב כן כלל, אבל מה המשמעות שאנו שומעים על הדת? במכתבך ביקשתני להודיע לך חוות דעתי על זה. אם בקיבוץ קיים חופש מצפון בקשר אל האמונה והדת, איני רואה למה אתם צריכים לעזוב אותו וללכת דווקא אל קיבוץ דתי. ידוע כי בכל מקום שבו שוררת חירות, מוכרים את המצפון. האי דתי אינו רשאי לגעת באמונת הדתי, וכן הדתי אינו יכול להכריח שאחר יאמין כמוהו, שהרי אין אמונה מתוך אונס אלא מתוך הכרה. הנך יודע שהדת האמיתית היא דבר גדול ונשגב, אבל כל עברי שעוד לא בא לידי הכרה זו, מה לעשות לו? זו עברית שנכתבת על ידי בחור.
מה זה העברית הזאת? זהו, זה מדהים.
זה בחור בן 22.
22.
שאת העברית הוא למד במרוקו. חכה, יש לי עוד קטע במכתב השני, ב-20 לעשירי 46. הוא גם כותב, טוב עשית ראי כי שאלתני לחוות דעתי, כמו שהבאתי לך מאז היותך בגולה. אין טוב מאשר לחיות בחברה מתוך שיתוף גמור וזכות שווה בכל לכל. חברה בה תוכל להגשים משאת נפשך כפי הכרתך הפנימית והשגתך החופשית. ואם מי שיטען טענות נגד אחד מן העקרונות האלה, הרי את המושגים חופש, הוא כותב במחות כפולות, בשוויון במחות כפולות, לקויים אצלו ומבוססים על הטעויות הנוטות לקפח זכויות אחרים. ובספר של המכתב הוא מוסיף, הילחם נגד הדעה הקובעת הבדל כלשהו בין יהודים ממוצא ארצות שונות. כל העולים נעשים מיד לעברים ותו לא. זה
זאת אומרת, זה לא רק עניין של שפה, זה לא רק עניין של השפה, זה גם ממש שיח פולמוסי, מעמיק בענייני דת ומדינה.
לגמרי, וככה כל המכתבים.
זה מדהים.
ככה כל המכתבים, אני הבאתי פה קמצוץ.
אני בהחלט נשמע מרתק, ואני חייב לשאול אותך ולחזור להערה הראשונה, ואולי הצינית שזרקתי בתחילת הדברים. למה זה נשכח?
אני אומרת שוב, אני כבר חוזרת על עצמי כמו תקליטור, זה לא נשכח, זה לא נשכח, זה לא ידוע, כי אני חוזרת ואומרת, אדם קרוב אצל עצמו, כל אחד יודע את זה, כל אחד, אני, מאחר שהוריי ואני בעצמי נולדתי במרוק, אמנם צמחתי פה בארץ, כשהגעתי לעניין הזה, זה עניין אותי בגלל ההשתייכות לתקליטור, עדה הזו. אמרתי שפרופסור חיים סעדון מתוניסיה הוא חוקר את יהדות תוניסיה, הוא פשוט פרופסור יוסף שטרית ממרוקו שבכלל הוא בא מתחום תרבות צרפת והדוקטורט שלו על תרבות צרפת מ-73 הוא חוקר את יהדות מרוקו ומפרסם הרבה מאוד ספרים.
זאת אומרת, לא היו מספיק עולים מצפון אפריקה כדי לספר את הסיפור של עולי צפון אפריקה.
כן, אבל הם לא פרסמו את הדברים, אני אחד הדברים שכעסתי על כולם שפגשתי אותם, הרי חוץ מארכיונים רוב החומר שיש לי, או חלק גדול מהחומר שיש לי, זה אנשים מסרו לי את הארכיונים הפרטיים שלהם, הם כתבו יומנים בזמן אמת, הם כתבו מכתבים אחד לשני, אמרתי רגע, הם כתבו שירים, אמרתי רגע, למה לא פרסמתם? למה ישבתם לא פרסם.
זה לא האופי שלנו להתחיל לפרסם את זה.
אתה יודע מה? זה גם קורה לצערי הרב, כשאתה בא לבדוק את המקורות של יהדות מרוקו, ולא רק יהדות מרוקו, למה הם לא פרסמו? למה הם לא כתבו? הם העבירו בעיקר את הדברים בעל פה. וכל הדברים האלה הם גנוזים אצלם בבית. אצלם. כשאני הבאתי לראשונה את הגלויה, הם פרסמו גלויית, הם לא פרסמו, הם ייצרו גלויית דואר לכבוד העולים הראשונים ב-45, כן, הם עלו בעזרת אשרות בזמן המנדט, והם מציירים את מפת ארץ ישראל, קובעים בתוכה את אליעזר בן יהודה, כי על שמו הם קוראים את התנועה שלהם, הם שמים את כל התמונות של העולים, ואני מביאה את זה הביתה, ואם יש לי ככה נרעש את כולם, אני אומרת, אמא, מה קרה? מה, למה? היא אומרת, זה דוד שלך עשה, מה? זה דוד שלך, זה אלי מויאל, וזה חנונה, וזה איפרגן, וזה אביטל, וזה... אמרת לה, מה? היא אומרת לי, כן, ואחר כך הוא שירל בוזגלו, ואחר כך זה, והיא הכירה את כל האנשים, אחד-אחד. ואז, כמובן, מיד התקשרתי לדודי, שהיה בפריז, באתי אליו, ולשמחתי פרס לי את כל הארכיון שלו, לקחתי את הכל, ויש לי תמונות בזמן אמת, המכתבים הם בזמן אמת, יומנים בזמן אמת, וזה חוץ מהחומרים שנמצאים בארכיונים השונים.
כמה דוקטור שטרית, כמה נשארו מהדור ההוא היום שנמצאים בקיבוצים?
זה לא בדקתי, אבל גם היום, כי בנוסף לגרעינים, היו גם תנועות נוער. היו ילדים שעלו במסגרת עליית הנוער, והם באו כקבוצות, ולמשל קיבוץ, איך קוראים לנו? כפר בלום, שלחו לי את הארכיון שלהם עם כל השמות של האנשים. ברוב הקיבוצים נשארו, לא נשארו רבים. עכשיו חלקם גם שינה את שמו, חלקם גם התחתן עם בני המקום, אז אתה מבין כמה אני, אבל אם תסתובב בקיבוצים כמעט אין קיבוץ שלא תמצא בו מרוקאים, כמעט שאין, וזה דבר כן. שאני שמחה, אני אומרת לצערי הרב הדבר הזה מקבל תהודה כאילו כמשקל נגד לדרעי, אבל לא אכפת לי, העיקר שיש לו תהודה, העיקר שהדבר יבוא לידיעת הציבור, וזה חשוב.
הדברים יוצאים לאור בסופו של דבר, גם אם זה לא באופיים של האנשים להוציא את הדברים החוצה.
לא, אבל אני אומרת, אף אחד לא הסתיר את זה מאף אחד. אף אחד, הם פשוט האנשים עצמם לא פרסמו. והדברים נמצאים בארכיון, אם כל אחד יכול לגשת ולראות ולקרוא ולראות גם איך התקבלו או לא התקבלו, והיו גם דעות קדומות, אי אפשר להוריד את זה, היו דעות קדומות, אבל אחרי שהכירו אותם הדעה הקדומה השתנתה. זה לא, אתה מבין, התמונה היא לא חד משמעית. היא לא, יש, זה מורכב, התמונה היא מורכבת, התמונה היא, יש בה כל מיני צדדים שצריך לראות אותם. אבל אני באה מהצד החיובי של העניין. לא, לא רק לראות את הרע, רע, רע, לא טוב, לא טוב, לא טוב, מה עשו לנו, מה עשו לנו. זה אני לא מסכימה עם זה. לא מסכימה. למרות שזה היה, אני לא אומרת שזה לא היה, אני לא מתכחשת לזה חלילה.
אולי בגלל שלא ושאר הדברים עוד יאמרו בכנס, כנס ליבי במזרח.
כן, אני חושבת, לגמרי, לגמרי.
דוקטור אלישבע שטרית, אני מאוד מודה
לך. ממכון שכטר, תזכיר.
מכון שכטר, הנה אמרנו.
בדיוק, זה חשוב להם, זה בסדר גמור, הם שלחו אותי דרך אגב.
תודה רבה לך, כל טוב.
תודה לך, כל טוב, ביי. שלום, שלום.
שלום, אנחנו אומרים למנכ״ל מכון ז'בוטינסקי, גדעון מיצ'ניק, שלום לך.
בוקר אור ויום נפלא, מה שלומך?
אני בסדר גמור, אנחנו רוצים לדבר איתך על שני עניינים שונים. האחד מתרחש היום והאחר מתרחש, יתרחש ביום חמישי הקרוב. ביום חמישי הקרוב יתקיים בריגה, בירת לטביה, אירוע מיוחד לציון 95 שנים להקמת ביתר. ומשלחת מטעמכם, מכון ז'בוטינסקי, תצא לאירוע הזה, היא תחבור שם לאנשי נתיב, ושם תקיימו במהלך הביקור שורת הרצאות, מפגשים סביב דמותו ופועלו של ז'בוטינסקי. אנחנו נרצה לדבר על העניין הזה, וגם על היום. היום הוא יום מלות 77 שנים למותו של מפקד האצ"ל דוד רזיאל, אז נרצה לדבר גם על דמותו, אבל נפתח קודם כל באירוע שעומד להתרחש ביום חמישי. 95 שנים לביתר, ואני רוצה לשאול אותך, מה צפוי לכם שם מבחינת אופי השיח עם מי שנמצא שם? עד כמה ביתר מעניינת את האנשים שנמצאים שם בריגה היום?
אז ככה, אני לא יודע להעיד על עד כמה ביתר מעניינת את האנשים שנמצאים בריגה, על כך אנחנו נלמד כשנגיע לשם. אני כן יכול לציין שריגה היוותה מוקד מאוד חשוב עבור זאב ז'בוטינסקי, שהרבה לבקר בעיר, וביתר אכן נוסדה בריגה ב-1923, בסוף 1923, לאחר סדרת הרצאות של ז'בוטינסקי, ומרוב התלהבות והרצה לאיש התארגנה תנועת ביתר, שאגב לא הוא יסד, הוא לא הקים אותה, הוא היה מנהיג ביתר, הוא היה ראש ביתר, אבל האנשים שהיו שם בראשותם של פרופס, הם אלו שהקימו את תנועת ביתר. אנחנו במסגרת שיתוף הפעולה פורה מאוד עם נתיב, שלפני כמה שנים שיתוף הפעולה הזה הוליד את תערוכת ז'בוטינסקי באודסה, אירוע מאוד משמעותי שהתקיים עם הרבה מאוד גורמים, כולל משרד החוץ, וגם כאן חשוב לי להזכיר משרד החוץ, שלא נשכח חלילה וחס, משרד החוץ והשגרירות בלטביה, השגרירות בריגה, בראשותה של השגרירה לירון והציר צבי מירקין, שותפים מאוד משמעותיים לארגון של האירוע. החלטנו יחדיו שנכון לציין את השנה הזו בריגה, עיר מאוד משמעותית, לא רק לז'בוטינסקי, אלא גם ליהדות בעולם. עיר שחוותה את תלאות וקשיי מלחמת העולם הראשונה, עיר שחוותה את שואת יהודי לטביה במלחמת העולם השנייה, והפכה למוקד שמנו יצא להעביר הרעיון של ביתר לכל רחבי העולם. ואני אפשר לך להמשיך לשאול את השאלות, כי אחרת אני אדבר ואדבר בלי לאפשר לך את השאלה.
זה בהחלט בסדר גמור, זה מעניין. אני אבל בכל זאת רוצה לשאול, אם לא, מה מעניין ז'בוטינסקי את הרגעים? בוא נעבור למה שקורה כאן אצלנו. עד כמה בז'בוטינסקי מעניין היום את הציבור הרחב מעבר לרחובות ומוסדות על שמו?
שאלת מיליון הדולר, שאלת מיליון הדולר, דיברנו בנושא הזה לפני מספר חודשים סביב יום ז'בוטינסקי מערכת החינוך, ואני יכול לומר לך שאנחנו מאז עוסקים במרץ לא רק בשאלה אלא בניסיון לתת מענה ולהפיץ את הבשורה בכל רחבי הארץ, ואנחנו עושים את זה בשורת מהלכים, מפגשים, וגם בדמות תערוכת ז'בוטינסקי הנודדת, שאני מנצל את במה הזו שלך שוב כדי לבוא ולומר, למי שרוצה להזמין אליו את תערוכת ז'בוטינסקי הנודדת, שמספרת את סיפור מעגל חייו של ז'בוטינסקי, ויחד איתה אפשר גם לקיים אירוע, זו בדיוק הדרך לבוא ולספר את הסיפור. האתגר הוא לא רק של ז'בוטינסקי שימן, האתגר הוא שאתה נתקל אצל הרבה מאוד קבוצות נוער וחיילים שמגיעות אלינו לביקור במכון ז'בוטינסקי ובמקומות אחרים באתרי המורשת. אתה נתקל בפערי ידע, אם נהיה בוטים קצת יותר, בבורות, שהיא לא רק לגבי ז'בוטינסקי, שבמקרה הטוב הוא קיצוני ימני בביתר ירושלים, והוא היה ראש עירייה, והוא היה שחקן כדורגל, ואתה צוחק ואנחנו בוכים, כי אנחנו רואים אנשים מאוד מאוד איכותיים בהייטק, בצבא, שלא יודעים דבר על המורשת של הציונות. ואנחנו סבורים שזה נכון, חשוב להתקדם, חשוב לפרוץ דרך, חשוב להקים חברות סטארט-אפ, אבל ברגע שיש לך את החוסר הזה ואת הפער הזה בשורשים, יש לנו בעיה. וברשותך אני רוצה רק לדלג מפה לריגה, משום שבריגה יש היום כ-6,000 יהודים. ריגה היום היא עיר של כ-600,000 איש, מתוכה כ-6,000 יהודים. הקהילה היהודית בריגה הייתה קהילה מפוארת ל-100,000 יהודים, שרובם הושמדו במלחמת העולם השנייה. ואחד המקומות המשמעותיים מבחינת הביקור שלנו זה מוזיאון היהודים בלטביה, שהוא גם זה שיערך את התערוכה ביום חמישי, שמקיים פעילות מאוד משמעותית כדי לבוא ולפאר את אותה קהילה יהודית משמעותית שפעלה בלטביה. וזה בעצם אחד האתגרים המשמעותיים של נתיב, נתיב לשכת הקשר, שבעבר קיים פעילות חשאית למען הצלת יהודים, למען העלת יהודים לארץ, ועדיין מטפל בדברים הללו של קשר של יהודים לארץ ועליית יהודים לארץ. נתיב, אחד מהדברים המרכזיים שלו, בייחוד בהובלתה של נטע פלג ריסקין, ראשת נתיב החדשה, הוא לעסוק בנושאים התרבותיים והחינוכיים. ואנחנו יחד עם נתיב מנסים באמצעות האירועים הללו, כפי שהיה באודסה, כפי שיהיה בריגה, לבוא ולספר את הסיפור של ז'בוטינסקי גם ליהודים שחיים בה, גם לקהילה הרחבה יותר שחיה בריגה. נסות לספר את הסיפור של אחד מאבות הציונות כחלק מתוך ניסיון חינוכי תרבותי, לבוא ולהזכיר את השורשים ולבוא וליצור את החיבור הזה בין היהודים ואולי גם שאר התושבים בריגה. ופה החשיבות של התקשורת מאוד מאוד חשוב. אני שמח לתת לכם את השפו. אתם בהחלט מקפידים על הנושא הזה, וגם במקרה שלנו אתם גוף התקשורת הראשון שהביע עניין. ואני חושב שגם אם זה לא האירוע הכי חשוב, ויש הרבה מאוד דברים חשובים בימים אלו, חשוב גם לתת זווית על הנושא של הפעילות המבורכת הזו של נתיב ושל יהדות התפוצות. ואנחנו ברגע מנצלים את ההזדמנות של ההגעה שלנו מישראל גם למפגש עם תלמידי בית הספר. נציגת נתיב למוסקבה שאחראית על כל הנושא הזה, יאנה אגמון, תפרה לנו יחד עם צבי מירקין מהשגרירות תוכנית מאוד משמעותית, שהיא לא רק האירוע, כי להגיע לאירוע, לסמן וי, זה חוכמה נורא נורא קטנה. אנחנו הקפדנו במהלך השלושה ימים שאנחנו מבקרים בריגה, לרשת את עצמנו במפגשים שונים, החל עם בית הספר על שם דובנוב בריגה, בית ספר יהודי, שהוא במסגרת תוכנית משותפת של משרד החינוך וגורמים נוספים, לבוא ולחנך את הציבור היהודי של את הציבור הצעיר היהודי של ריגה, תוכנית שנפתחה לפני כמה שנים, תוכנית שנקראת תוכנית חסיבה, ברשת של מדינות שונות בחבר המדינות, במסגרתם יש גם מורים ושליחים ישראלים שנמצאים באותו בית ספר. בית ספר שנקרא דובנוב, נקרא על שמו של שמעון דובנוב, אחד מגדולי ההיסטוריונים של עם ישראל, שנרצח בריגה ב-1941 על ידי הנאצים. אנחנו במפגש הזה עם התלמידים בבית ספר דובנוב בריגה רוצים לדבר איתם על ישראל של 2018, על המפגש בין היהודים בעולם לבין ישראל והציונות, ללכת גם אחורנית על ז'בוטינסקי, אבל ללכת גם קדימה. ואני כמי ששירת בצהל 27 שנים רואה לעצמי זכות להגיע ללטביה, גם לעסוק במורשת ז'בוטינסקי, גם לציין את זכרם של הנטבחים ושורדי השואה בריגה, וגם לתת את השלשלת שלא תיפסק, שלשלת הדורות והשלשלת של הקשר בין היהודים בעולם לבין הישראלים. אני עושה זה יחד עם שותפים שחשוב להזכיר ברשותך, יוצאים יחד איתי פרופסור אריה נאור, שמשמש גם כיושב ראש הוועדה המדעית של מכון ז'בוטינסקי ועורך פרויקט כתבים, וגם אריאל בולשטיין, חבר ההנהלה של מכון ז'בוטינסקי, פובליציסט ואיש רב פעלים. ויחד איתנו גם מצטרפת אלינו רעייתו של פרופסור נאור, נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, מרים נאור.
המפגשים האלה שאתה מדבר עליהם, וגם המפגשים כאן בארץ מסביב לתערוכה, גם עם בני הנוער, חיילים, והזכרת עוד דוגמאות, גם אנשי הייטק ואחרים, כל המפגשים הללו עוסקים במה? בדמותו ההיסטורית של ז'בוטינסקי, או ברלוונטיות של תורתו ומשנתו להיום? מה יותר מעניין את הציבור?
אני מרשה לעצמי להחמיא לך, שאלה מצוינת הרמת לי להנחתה. המפגשים ברגע, ופה אני רוצה לציין שמעבר לקהילה היהודית ומפגשים עם הרב של חבד ברגע, ומפגשים עם סטודנטים באוניברסיטאות של ריגה, שוב, אנחנו לא מדברים רק על הציבור היהודי, מפגשים שאנחנו נקיים גם שם, וגם המפגשים והביקורים שאנחנו מקיימים כאן בארץ, בהחלט מנסים לא רק לדבר היסטוריה, כי בסופו של דבר החוכמה, ובייחוד עם הצעירים, זה להיות רלוונטי. לא דיברת רלוונטי, פספסת ובענק, ואתה רואה עיניים מזוגגות ממך. אני יכול לציין למשל קהל של חיילים, שחיילים מגיעים אלינו למוזיאון ז'בוטינסקי שימצא ברחוב המלך ג'ורג' 38, ואתה יותר מאשר מוזמן לבקר, נשמח גם לעשות יחד איתכם איזשהו אירוע, ערב מעניין, ומתחתנו נמצא מוזיאון האצל. מוזיאון האצל שבו אתה יכול לראות את גבורתם של לוחמי האצל, כמו גם לוחמי הארגונים והמחתרות האחרות, שנתנו את חייהם למען המדינה. וכשאני מדבר למשל עם חיילים, אז מעבר לדבר על דמותו של ז'בוטינסקי, מנהיג ופורץ דרך, מעבר לתת להם את סיפור שרלוונטי גם לחיילי צה"ל, של הדעה האחרת ושל הנחישות ושל המאבק על הקמת הגדודים העבריים, שז'בוטינסקי במשך כשנתיים נלחם מול ההנהגה הבריטית וגורמים יהודיים בבריטניה ורוב ההנהגה הציונית על הרעיון הזה של הקמת הכוח העברי הלוחם הראשון בראשית המאה ה-20, נלחם בנחישות וניצח, אבל כשהוא ניצח הוא מימש את העיקרון של אחריי, עוד לפני שבכלל הוא חלם להיות איש צבא. הוא התגייס לצבא הבריטי כחייל פשוט, הגיש בחדרי האוכל של הסרג'נטים, ורק כשהבריטים התרצו למאמצים הבלתי פוסקים שלו, בעיקר בגלל אינטרסים שלהם, ובאוגוסט 1917 נענו לרעיון ולדרישה להקים כוח צבא עברי לוחם, הוא התגייס כחפש לצבא הבריטי, ומצא את עצמו בבוקר ה-4 בפברואר 1918, שיוצא לדרך המצעד של הגדוד, של לודקלי המלך ה-38, הגדוד העברי הראשון, ברחובות לונדון, מוצא את עצמו מקבל את דרגות הלוטנט, דרגות הסגן, כי הבריטים הבינו שלא הגיוני שמנהיג, שמנהיג ציוני בולט בן 37 יהיה חייל פשוט שיצעד בשדרת המסע. העיקרון הזה של אחריי של ז'בוטינסקי, העיקרון הזה של המאבק על דעתו והלחימה על עקרונותיו בכל תחום אפשרי כמעט, ולא רק בנושא של הגדודים העבריים ולא רק מול הבריטים, אלא גם על השפה העברית. העיקרון הזה של ז'בוטינסקי, שכשאמרו לו שאין ספרים בעברית, הלך והוציא לאור את האטלס הראשון בעברית ואת כל בו לתלמיד ב-1926, כי הוא היה איש פרקטי, הוא היה אדם שלא האמין באין ואי אפשר. הרגע שהציבו בפניו אתגר ומחסום, הוא מצא את הדרך בחלק ניכר מהמקרים לעקוף בנחישות ובהתעקשות, ואלו ערכים שאנחנו מספרים אותם גם לצעירים וגם לחיילים, שלצורך העניין ז'בוטינסקי היה גם חסיד גדול של זכויות נשים, רבים לא יודעים. אבל כבר ב-1929 כותב זאב ז'בוטינסקי לוועד מועצת העיר בירושלים: הייתי מאוד שמח לשלם לכם מיסי חבר, יעני מיסים, מיסי עיר, אילו הייתה אישה חברה בוועד העיר. הרי עוד מנהיג ציוני שמדבר בשנים הללו, בשנות ה-20, על נושא של זכויות בחירה של נשים. כשאנחנו מארחים חיילים במוזיאון האצל ובמוזיאונים האחרים של משרד הביטחון, ויש לנו שיתוף מאוד מאוד פורה מחידת המוזיאונים של משרד הביטחון בהובלתו של שלומי מעיין, אנחנו מנסים לבוא ולנוער של היום ולחיילים של היום, לבוא ולהסביר מה היה כאן בארץ ישראל, בפלסטין ארץ ישראל, בתקופת המנדט הבריטי. הייתי בשבוע שעבר במוזיאון אסירי המחתרות בכלא עכו, אחותי מנהל המוזיאון רן מוזס, ואתה מסתובב באולמות, ואתה מסתובב באגף עולי הגרדום, אתה עומד ככה באיזשהו סוג של חרדת קודש, אל מול המקום הזה שבו היו עצורים מאות אסירים של הפלמ"ח והגנה והלח"י ובאגף הגרדום ששם הועלו לגרדום דוב גרונר ורבים מחבריו. ואתה אומר לעצמך, הנוער של היום הוא נוער שלצערנו הרב לא רק לא ידע את, התקופה הזו, הנוער הזה לא מתעניין בתקופה הזו, וזה האתגר שלנו לבוא ולנסות ולקרב ולספר את הסיפור, ואנחנו עושים את זה כאמור במגוון דרכים, אבל האתגר הוא קשה, כי אנחנו פה חייבים את מערכת החינוך. נפגשנו לאחרונה עם שר החינוך נפתלי בנט, גם מסרנו לו את אחד מכתבי ז'בוטינסקי החדשים, עברית שפה, תרבות חינוך, והוא מאוד מאוד התפעל מכתיבתו הרעותה של ז'בוטינסקי. והצפנו בפניו את האתגר הזה, של הקושי הגדול, של הקושי הגדול שבו אנחנו נתקלים בפערי המידע הללו, וגם הוא מודע, וגם קצין חינוך ראשי מודעים. העניין הוא רק שמרוב מודעות עדיין לדעתי לא נמצאה דרך לפצח, כי רק בשיתוף פעולה בין כל הגופים הללו, ברגע שתהיה הבנה מלאה שיש כאן אתגר שלצד כל האתגרים המשמעותיים אחרים, אני לא מזלזל לא בביטחון ולא במתמטיקה ולא בדברים אחרים ולא בהייטק, בוודאי שלא, חשוב למצוא את הדרך בהקשר ובמידה לספר גם את הסיפור הזה.
יכול להיות שהדרך להתחבר, אנחנו כאן גולשים לעניינים נוספים, ויש לנו עוד נושא שאנחנו רוצים לדבר עליו, דוד רזיאל, אבל יכול להיות שההתעניינות של הנוער בדמויות ובתקופה לא תבוא דווקא ממשרד החינוך, המשרד שמושיב אותם ליד שולחנות ועל כיסאות ובחדרים סגורים עם מורה, מורה, מחנך או מה שלא יהיה, זה עדיין משהו ככה כפייתי. אולי זה צריך לבוא דווקא דרך תנועות הנוער, אולי אפילו דרך חדרי בריחה שיש היום, לעשות כל מיני אירועים שכאלה שהיום מסעירים את ומציטים את הדמיון, אולי אפילו דרך תוכניות ריאליטי, אולי לא יגיע לערוץ 2 בגלל ההפקה היקרה, אבל לייצר איזשהם חלופות לסגנון הזה?
א', אפשר בערוץ 7, לא חייבים בערוץ 2, אבל אני מסכים איתך לחלוטין, ואתה גם פה מרים לי להנחתה, משום שראשית אני חושב שמקומו של משרד החינוך בתהליך הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אני יכול לומר לך שההתנסות שלי מול אנשי משרד החינוך, ואני יכול לציין למשל את דוקטור אפרת זילבר שאחראית לימודי ארכיאולוגיה וארץ ישראל, פעם ראשונה שגמגמתי אצלך, מתנצל, לימודי ארכיאולוגיה וארץ ישראל, והמסמרית להיסטוריה במשרד החינוך. אני מוצא שם באמת גם את ההבנה וגם את השיתוף פעולה, ואני אתן לך דוגמה של איך אפשר לפצח. אנחנו למשל במכון ז'בוטינסקי נערכנו לשנת ה-70 בדרך מאוד מאוד שונה. יצאנו מהקופסה, יצאנו מהמוזיאון ויסדנו את פרויקט בנתיבי מחתרות, פרויקט שמתכתב עם בני הנוער, פרויקט שיוצא מהמוזיאון, פרויקט שהולך בעקבות גיבורי המחתרות ברחובות תל אביב. אנחנו הכרזנו על הפסקת הסזון, אנחנו לקחנו אתרים שפעלו בהם אנשי ההגנה והאצל והלכי ברחובות תל אביב, החל בסליק של הלכי שהיה בבית הכנסת המרכזי ברחוב אלנבי בתל אביב, והמפקדה של האצל מול המערכה ביפו שפעלה במרכז סוזן דלל של היום, ומקומות הנהגה ופיקוד של ההגנה ברחובות תל אביב. יצרנו מסלול שנקרא בנתיבי מחתרות, הכשרנו שורה של מורי דרך להובלה של תלמידים, יצאנו עם זה לפני כחצי שנה, בשיתוף אגב עם משרד החינוך שנענה לפנייתנו ויצאו קבוצות של תלמידים, והרעיון היה בייחוד להתכתב עם תלמידי י"א-י"ב, ועם הנושא של לעודד גיוס לצהל, ובשיתוף גם עם ועדת העזבונות של משרד המשפטים. יצרנו שיתופות בין כמה גופים, והעסק יצא לדרך, ולמרות שלנו פקפוקים לא פשוטים בהתחלה, הצלחנו לפרוץ דרך, וגם המכינות הקדם צבאיות הצטרפו אלינו. ואני חושב שכשאתה רואה את התלמידים מסיירים ברחובות תל אביב, ואתה רואה את ההסברים שהם מקבלים מהמורים, ואתה רואה את הברק בעיניים, לפחות אצל חלקם, אז זו דרך. דרך נוספת מעניינת זה נושא של חידון המחתרות. חידון המחתרות שהגמר שלו יתקיים מחר במרכז מורשת דגין, אבל חידון המחתרות ששותפים לו כמה וכמה גופי מורשת, ובראשותם המוזיאונים של משרד הביטחון, והמדרשה הלאומית, וברית חיילי האצ"ל, וגופים נוספים, וכמובן אנחנו מכון ז'בוטינסקי. הדרך הזו של החידון היא דרך לנסות להתקרב לנוער, אבל פה אני אעשה לך את החיים קשים. חידון המחתרות בשנת ה-70, היית חושב אולי, או לא, תהיה התעניינות רבתי, לפחות כמו חידון התנך, למרות שהיו פניות להרבה מאוד בתי ספר. בסופו של דבר, רק ל-78 תלמידים, רק 78 תלמידים נרשמו לחידון לפני כחצי שנה. יצאנו לדרך, לפני כחודשיים התקיים במכון ז'בוטינסקי, מוזיאון ז'בוטינסקי, בשיתוף עם כל הגורמים האחרים שהזכרתי. השלב של חצי הגמר, שלב הגיעו כ-30 איש, ואני חייב לומר לך, בדקתי, הסתכלתי ושאלתי, ואתה אולי תהיה גאה, אבל אנחנו צריכים להיות מודאגים. רוב מוחלט של המשתתפים והמשתתפות, מלח הארץ, מהמגזר הדתי-לאומי, אחד היה מתל אביב, חילוני. כלומר, לצורך העניין, האתגר כאן הוא כזה שאתה צריך איכשהו למצוא את הדרך, ואנחנו צריכים באמת להסתכל ולהיות יצירתיים, כי אנחנו, זה לא חוכמה רק לבוא ולהגיד הנוער וההורים ומערכת החינוך.
אני חייב לבלום אותך, אתה אומר, אחד חילוני או אחד חילוני תל אביבי?
גם וגם, זאת אומרת לצורך אני מכל הקבוצה של ה-33
77 דתיים ואחד חילוני?
בחצי גמר אני לא יודע להגיד לך מה-78 למרות שאני מעריך
אתה צריך לצאת בקמפיין של הדרת חילונים מאז כולם יבואו נגדך
הבנתי, אתה אומר ללכת הפוך על הפוך, בסדר.
טוב, אנחנו יכולים כמובן להעריך עוד ולתת פה כל מיני עצות והערות והצעות לסדר, ורציתי עוד לדבר על עוד איזשהו עניין קטן בעניינו של ז'בוטינסקי, אבל אני רוצה גם לעבור לנושא של דוד רזיאל.
דוד רזיאל.
היום 77 שנים למותו בעיראק. בוא ספר לנו, אני שומע גם שיש, אמרת לי בשיחה מקדימה שיש גם כמה חידושים בנושא הזה.
אז בוא נתחיל מהקצה, היום אחר הצהריים התקיים טקס ממלכתי בהר הרצל לזכרו של דוד רזיאל, טקס שבו התלו חלק נשיא המדינה, נשיאת בית המשפט העליון, יעקב חגואל, סגן יושב ראש ההסתדרות הציונית ורבים אחרים. באירוע הזה מאוד דומיננטי ארגון ברית חיילי האצ"ל, שעומד בראשו יאיר אסיסקביץ', ואני רוצה לדבר על דוד רזיאל, המנהיג של האצ"ל, בלי לזלזל באף אחד אחר, וקטונתי כי אני לא שירתי באצ"ל, אבל ככל שאתה מדבר עם לוחמי האצ"ל, הם אומרים לך בשקט בשקט שאף אחד לא יכעס ואף אחד לא ישמע, שמכל המנהיגים של האצ"ל, בלי לזלזל באף אחד, ואני יודע שאני עלול להכעיס אנשים, דוד רזיאל היה המנהיג הבולט. ואני לא אדבר עכשיו בשרה באחרים, אני רק אדבר על דוד רזיאל, ואני מקווה שיכבדו גם את מה שאני אומר. דוד רזיאל נהרג בפעולה בשליחות הקומנדו, בשליחות המודיעין הבריטי, פעולת קומנדו בעיראק. הוא יצא לדרך ב-18 במאי 1941, יחד עם יעקב מרידור, ושניים מלוחמי האצ"ל שהגיעו מעיראק, שידעו גם את השפה המקומית והכירו את המקום, כדי לחבל, כדי לאסוף מודיעין ולחבל במתקני זיקוק נפט בעיראק. התקופה הייתה תקופה שעיראק הופכת להיות, בעיראק יש פעילות אנטי-בריטית מאוד מאוד גואה, ובמאי 1941 קורים שני אירועים. באותו יום יוצאת לדרך גם ספינת הרעייה ממחף ג' חפדלד לכיוון לבנון, שגם הם נעלמים וגם שם נעלם קצין בריטי, אבל אני חוזר לפעולה בעיראק. דוד רזיאל שישב בכלא הבריטי, דוד רזיאל שב-1939 נתפס על ידי הבריטים, יושב בכלא אקו, ויש לנו גם מכתבים מהכלא שהוא שולח למשפחתו. לאחר שפורצת מלחמת העולם השנייה, מקבל החלטה להציע לבריטים שיתוף פעולה למרות המאבק של האצ"ל בבריטים. כי הרי בתקופה הזאת, למרות הספר הלבן, האצ"ל כמו גם אחרים סייעו לבריטים מול המאמץ המלחמתי, מול הצורר הנאצי. ומתחיל שיתוף פעולה שבמסגרתו הבריטים מבקשים גם מהפלמ"ח וגם מהאצ"ל לצאת לפעולות. יוצאת לדרך ב-18 במאי, יוצאות לדרך בעצם שתי פעולות. ארי הים יוצאת לכיוון חופי לבנון, ויוצא מטוס צבאי בריטי עם דוד רזיאל שמקבל את ההחלטה לעמוד בראש פעולת הקומנדו עבור המודיעין הבריטי, פעולה שבמסגרתה אמורה חוליית הקומנדו של האצ"ל לפוצץ מתקני זיקוק בעיראק, שנמצאת בשלב מאוד מסוכן מבחינתם של הבריטים לכיוון זליגה להיות פרו-נאצית. ודוד רזיאל מקבל החלטה בבחינת אחריי שהוא לא שולח את אנשיו לפעולה כשהוא לא שם. ההחלטה הזו עולה לו בחייו, אבל כפי שז'בוטינסקי קיבל את ההחלטה להתגייס לגדודים העבריים בבחינת אחריי, גם דוד רזיאל הולך באותה דרך. ויוצאת החוליה של הארבעה לעיראק, משנים להם את המשימה תוך כדי תנועה, וב-20 למאי 1941 מפציץ גרמני, מפציץ את המקום שבו נמצא דוד רזיאל. דוד רזיאל, מפקד הפעולה, נהרג, ולצידו נהרג גם קצין בריטי. עד כדי כך המידור באצל היה כבד, ששניים מאנשי החוליה לא ידעו מיהו המפקד, מיהו דוד רזיאל. רק לאחר מותו הם מבינים שבעצם היה איתם המפקד, המפקד המשמעותי מאוד של האצל, שהיה איתם בפעולה. גופתו של דוד רזיאל הובא לארץ רק בראשית שנות ה-60, לאחר סגה מאוד ממושכת שהיא עברה מעיראק לקפריסין, ולפני שהוא נקבר, הוא קיבל את דרגת האלוף, ונקבר כאלוף בן ענת. אני פגשתי השבוע, אגב, בביקור אצלנו במכון, את ענת, שנקראה על שמו, ענת ביתו של איש אצל ואיש ביתר, שקרא לביתו על שם דוד רזיאל. דוד רזיאל נקבר בהר הרצל, בטקס מאוד משמעותי עם רב משתתפים, ומאז מדי שנה מתקיים טקס ההזכרה הממלכתי, שהפך גם לטקס הזכרה לזכרם של כל חללי האצל, ומגיעים לאירוע הזה גם דמויות ואנשי ציבור מאוד משמעותיות, ובראשם נשיא המדינה, ובייחוד נשיא המדינה רובי ריבלין, שבחינתו גם דוד רזיאל וגם כל העולם של ההדר הביתרי הוא בית אבא. ולצד אנשי הציבור מגיעים גם לא מעט תלמידים שמגיעים מכל רחבי הארץ. והשנה גם לאחר האירוע התקיים במרכז הרצל אירוע ש יזם איציק שמחון, מנהל ברית חייל האצל, שעיסה קווים גם לדמותו של דוד רזיאל וגם לדמותם של אחרים.
ואתה מספר לנו על מכתב שהתגלה באחרונה, נכון. מתקופת הבר מצווה שלו.
נכון. אנחנו במכון ז'בוטינסקי גאים להיות לא רק ארכיון ז'בוטינסקי, אלא גם לארח ולטפל בהובלתה של אמירה שטרן, מנהלת ארכיון ז'בוטינסקי, בארכיון האצל, כמו גם ארכיון ביתר וארכיונים אחרים. ביקשתי השבוע מאמירה שטרן לחפש מכתבים של דוד רזיאל, כדי למצוא כל פעם איזשהו נדבך מעניין נוסף, ומצאנו מספר מכתבים שביניהם שכתב דוד רזיאל הנער, דוד רזיאל שמשפחתו עלתה לארץ מבלרוס, באיזשהו שלב עזבה את ארץ ישראל, וב-1923 חוזרת לארץ, ודוד הוא כבר בגיל בר המצווה. וכותב דוד למשפחתו על טיול שהוא מקיים בירושלים, כותב דוד מכתב לסבו על טיול שהוא מקיים לירושלים ועל ההגעה לכותל המערבי. מכתב מאוד מעניין, בכתב יד מרשים מאוד וסגנון יפה וקולח למרות הצעירות. אנשים מוכשרים היו, גם אנשי האצל. ובין השאר הוא מבקש מהסבא שישלח לו שישה סדרי משנה. מאחר שלא היה תאריך על המכתב, בעזרתו של פרופסור אריה נאור, שיצא איתנו גם במשלחת לריגה, אבל תראה כמה העולם קטן או אלוהים גדול, תלוי מאיזו זווית מסתכלים על כך, פרופסור אריה נאור הוא בנה של מרים, הוא בנה של אסתר רזיאל, סליחה, מרים מרייתו, הוא בנה של אסתר רזיאל זיכרונה לברכה, שהייתה אחותו של דוד רזיאל, ופרופסור אריה נאור, עם הידע שלו והיכרות עם המשפחה, וגם הוא יהיה בהר הרצל בטקס, לפני שהוא יצא לריגה, השלים לנו את החידה הבלשית ופתרנו לנו את סוגיית התאריך, והגענו יחדיו למסקנה שמדובר על גיל הבר מצווה. והוא מבקש מהסבא שישלח לו שישה סדרי משנה. דוד רזיאל למד בישיבת מרכז הרב, והיה תלמידו של הרב קוק. ודוד רזיאל עוד בשלב צעיר מאוד כנראה היה מקורב אל הנושא הדתי, והמכתב הזה הוא מכתב מתוך כמה וכמה מכתבים. איתרנו גם מכתבים של דוד רזיאל למשפחתו מכלא אקו, ששם הוא יעצור ב-1939, והם חלק מתוך ארכיון האצל, שבו יש הרבה מאוד מסמכים ופריטים שונים של לוחמי האצל, ולא רק מסמכים ותמונות, ולא רק מדריכים, כמו מדריך האקדח שכתב דוד רזיאל, וגם זה פריט מעניין, אלא גם את אוסף הפרפרים של גולי אפריקה, שימצא אצלנו במוזיאון ז'בוטינסקי. אני שב ומזמין אותך ואת המאזינים לבוא ולבקר, ואני שב וקורא לכל בני הדור השני שהוריהם היו באצל, לפנות אלינו לארכיון האצל, גם להעביר מסמכים וגם להתעניין. אנחנו נתקלים בלא מעט אנשים מהדור השני והשלישי שמאוד נרגשים לבוא ולבקר, ואז אנחנו מתחילים לחפש יחד איתם מסמכים, גם של אנשי ביתר וגם של אנשי האצל. היה אצלי למשל השבוע בביקור עמי כץ, מנכ"ל מוזיאון ארץ ישראל, מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, שאביו היה ביתרי בווינה ועלה בעליית אף על פי, ואנחנו מחפשים את המסמכים אחר אביו. ואני מזמין באמת את המאזינים גם להפנות אלינו חומרים שהיו איתם, עם ההורים, עם אנשי ביתר, עם אנשי האצל, וגם לפנות אלינו ולהסתייע בנו בחיפוש הדרך לבית אבא.
יפה, וכמו שאמרתי, נדמה שבכל רגע נתון הייתי יכול להפסיק אותך ולפתוח עוד נושאי משנה שאפשר להרחיב בהם. הנושא מרתק, חשוב מעין כמוהו. מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי, גדעון מיצ'ניק, נאמר לכם כמובן בהצלחה לקראת הנסיעה.
תודה רבה, ותודה באמת לשותפים בנתיב ובמשרד החוץ ולקהילה היהודית בריגה, שבלעדיהם התערוכה והאירוע לא יוצאים לדרך. ותודה לך.
ותודה גם לך כמובן. כל טוב, שלום שלום.
יום טוב ותודה. להתראות שמעון.
הישיבה התיכונית בדימונה בונה את בית הקבע שלה, ואנחנו רוצים לשוחח על הישיבה, על הייחוד שלה. איתה נמצא על קו הטלפון ראש הישיבה, הרב דוד תורג'מן, שלום לך.
ראש הישיבה ביחד עם הרב דודי.
הנה, אז ציינו גם את העניין הזה, אחד מראשי הישיבה, הנה אנחנו כן, מדייקים תודה, את עצמנו. ועכשיו... כן,
שלום, שלום, שלום לכולם, אז טוב.
שלום וברכה, אנחנו רצינו באמת לברר איך קורה ש... בעידן שכל כל מספרים לנו ככה שהנוער מנסה לחפש את מה שהכי קל, הכי נעים, הכי נוח, הכי נגיש, הולכים לדימונה, הולכים אל המדבר ומתחברים אל האקווריום הסגור הזה כדי ללמוד תורה. איך זה קורה הדבר הזה?
כן, קודם כל כנראה זה לא אותו נוער, אני לא מכיר את הנוער הזה שאתה מדבר עליו. אנחנו רואים צימאון גדול אצל הנוער, אצל המשפחות, אצל ההורים, אצל הבתים. עם ישראל הוא נמצא במקום מאוד מאוד שונה מהמקום שבו אנחנו היינו כשהיינו צעירים וחיפשנו ישיבה תיכונית. הגודל שאנחנו מתבקשים להמציא לו לנוער הוא גודל מסוג אחר, וצריכים להתאמץ מאוד כדי לספק את מאוויי רוחו, וזאת עבודה קשה שבמקדש. ומרוך השם, אנחנו רואים את זה בהמונים שמתדבקים על דלתי הישיבות התיכוניות בארץ בכלל, ובמאות שבאים כל שנה להידבק כאן על דלתי הישיבה, שזה בעיניי גם מפלא. זה פלא גדול, מה אנשים עוזבים ממקומות רחוקים ובאים לכאן לדימונה. אבל הגמרא אומרת, כן תורה על לומדיה וכן מקום על יושביו. תורה ומקום,
אז מה, באמת, הולכים ביחד. איך עושים את זה? מה באמת, לכאורה, ואנחנו מדברים פה מדי פעם על מה שקורה בישיבות התיכוניות, ולכאורה באמת הישיבות התיכוניות פחות או יותר מתארגנות על אותו סדר גודל של יחס בין לימודים כאלה ללימודים אחרים, בין חברה לבית מדרש, בין חוץ לפנים, פחות או יותר חוגים, בין חזרה הביתה לנוכחות במקום, פחות או יותר יש איזשהו מתווה עקרוני. אבל בכל זאת, איך קורה שישיבה שנמצאת בדימונה מצליחה למגנט אליה כל כך הרבה תלמידים?
אתה אומר סדנה דאר אחדו. כל הנוער, פחות או יותר, בישיבות התיכוניות, עם העניינים וענייני העניינים שלהם. אז קודם כל, זאת שאלה גדולה. באמת, אין לי תשובה. תכלס, אין לי תשובה. חסד השם הופיע כאן במקום הזה, ואנחנו אומרים תודה ומתקדמים הלאה. כלומר, בונים הלאה, אבל בכל זאת. לפותו בלוך לאומי אפשר. כפי שאמרתי בתחילת דבריי, צריך לסמן גודל. הגודל צריך לבוא, גודל בתורה, זה האלף בית, הגודל של התורה. בשנותינו הראשונות הדגשנו עד כדי כך שלא אפשרנו, אני עכשיו יקלקל פה לאנשים ויקלקל לשר החינוך ויקלקל אולי לחבריי בישיבה, אבל לא אפשרנו 4 יחידות במתמטיקה, 5 יחידות. לא אפשרנו 5 יחידות במתמטיקה, כי רצינו לבסס את המרכזיות של התורה בחיים ביום יום, בפועל. אחרי שזה כבר התבסס והישיבה הפכה להיות, הפכה את בית המדרש למרכז החיים שלה. בית המדרש הוא מרכז החיים. בשנותינו הראשונות בישיבה הייתי אומר, חבר'ה, יש לכם מה להתבטל? תעשו את זה בבית המדרש. יש לכם מה לספר סיפורים? תעשו את זה בבית המדרש.
וואה, זה ממש הפוך למה שאומרים לכולם.
זה חריף.
דבר
חריף,
מקום אחר. אבל,
נכון. אמרתי את זה כדי לייצר את, את תחושת הביתיות, הבית, הקביעות של הבית כלפי בית המדרש, ואני חושב שברוך השם זה, זה עלה יפה.
זאת אמירה לא שיש לנו... בה איזשהו סיכון, לא? כי זה או שזה יהפוך זילות לבית המדרש חלילה, או שבן נכון. אדם יאמר, רגע שנייה, אני בבית מדרש, אז אני גם אתן לעצמי סטנדרטים מה אני מדבר ומה אני לא מדבר.
נכון, יש, אז בד בבד זה בא עם, עם, עם הגודל, כן? אם אתה מאפשר לתלמיד להיכנס עם כוס קפה לבית המדרש, אז תירושו של דבר שאתה מחליט שזה לא בית כנסת, כן? כלומר, שאתה נותן לו אפשרות ללמוד עם כוס קפה בבית המדרש. מי שיכנס לנו לבית המדרש בישיבה, יואש לכל תלמיד יש את הפקל קפה שלו.
חלקה מסודרת, כן.
בלי, כן, בלי, כלומר, בלי הגוזניקים, אבל, אבל, כן. ותשמע, זה חסד השם. אנחנו לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, כשאתה יוצא לדרך, אתה לא למדת באיזשהו מקום שלומדים איך זה יהיה ומה זה יהיה. אתה בדרך כלל עושה בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, פועל עם אל, והקדוש ברוך הוא פועל כנגדך, וברוך השם, זה, הנוסחה הזאת עבדה יפה. סייעתא דשמיא עצומה שאי אפשר לתאר אותה, כולל המהלך הגדול שאנחנו כעת בפתחו.
עוד רגע אנחנו ניגש רגע באמת לאופן שבו מתכננים בית קבע לישיבה, זה צריך להחליט כמה החלטות, מה יהיה סדר גודל, זאת אומרת, זה כבר לא ישיבה שהולכת ונבנית, דברים צריכים להיקבע במסמרות. אני בכל זאת עוד רוצה שאלה חינוכית אחת שתורדת את מנוחתם של מחנכים, לא רק בציבור כן. הדתי, ולא רק בארץ, אלא בכל העולם. מה אתם עושים עם הסלולרים?
אתה יודע, בקיצור אני אומר, לכל ישיבה יש קווים אדומים. כן? בישיבה שלנו אנחנו החלטנו מראש, גם כלפי הרמים, ברוך השם, אנחנו התחלנו את הישיבה לפני עידן הסלולר. אז אם אלה, מההתחלה, כשזה עוד התחיל, הגבלנו את זה למכשירים מאוד מסוימים, כלומר, לצורך העניין, מכשירים טיפשים, לא כאלה חכמים, וזה קו אדום בישיבה. הטענה שלנו היא שאנחנו רוצים לייצר קביעות ומרכזיות של התורה בחיים. הסוגיה הזאת של היסח הדעת היא סוגיה שכל בר דעת מבין אותה. היסח הדעת, איך אמרתי פעם בשיחה, אתה יושב עם הבאי ורבה, יושב עם הבאי ורבה, והבאי אומר ככה, ורבה אומר ככה, פתאום, טלפון, הקומונרית מתקשרת, רוצה שתהיה שליח בשבת.
זה במקרה הטוב.
לא, זה המקרה הכי טוב, זה המקרה, זה מצוין. הקומונרית מתקשרת ואומרת, בוא תהיה שליח בשבת. נו, בחייך, מה, לא יכולת לעשות זה הפסקת צהריים, לא יכולת לעשות זה בלילה, בטלפון. בסדר, אז יש טלפון, יש פלאפון, אנחנו עד כדי כך לא יכולים למחות, אבל נגד הסלולר הזה שהוא מטריד את מנוחתנו וגורם לנו להיות לא אנחנו, זה, אנחנו לא יכולים להשלים עם זה בשום אופן. ולכן, יש קווים אדומים, אני לא רוצה להרחיב, אתה יודע, יש ישיבה שמי שיוצא לטיול בלי רשות, אז הוא מסולק מהישיבה. יש קווים אדומים.
כן, כל אחד קובע לעצמו. אחרי נעבור רגע לבנייה הזאת, באמת. ברגע שלפני שהתחלתם את הפרויקט ואתם שמים את האדנים למבנה הקבע, אתם באמת צריכים להחליט מה יהיה שטח בית המדרש, זאת אומרת, בעצם הנגזרת זה כמה תלמידים אנחנו רוצים לראות גם בעתיד, ואיך מחליטים את ההחלטות האלה?
תראה, כן. טוב, זה קצת מורכב וקצת יסבך אותי, אבל בעזרת השם אנחנו נתמודד.
לא התכוונתי.
העיקרון הוא שהישיבה צריכה להיות קטנה. בעידן שלנו אי אפשר לחנך בהמון. למרות שהגמרא אומרת מי אוהב ללמד בהמון לא תבואה, אני חושב שזה אולי נאמר על ישיבות גבוהות ועל כוללים, לא נאמר לגיל הזה של ישיבה תיכונית, ולא נאמר בדור שלנו. בדור שלנו שכל תלמיד צריך יחס אישי. אמרו לי פעם בשם שלום זלמן אוירבך שכל תלמיד צריך משגיח, לא משגיח שישמור עליו, אלא שיקשיב לו. כל כך אמיתי. איך אפשר להסתדר עם 400-500 תלמידים בישיבה תיכונית? זה דבר שהוא, אני לא יודע איך עושים את זה. אז המקסימום שלנו, וגם זה יותר מדי, קבענו שהישיבה שלנו תעמוד על 250 תלמידים. תשמע, זה יקר מאוד, זה לא הגיוני, אבל זה סטנדרט שאנחנו יכולים להסתדר איתו. גם אנחנו שייכים לרשת צביעה בגדול. הרשת, אתה יודע, יושבת עלינו לתוח עוד כיתה, לתוח עוד כיתה, לעשות זה, כי באמת קשה מאוד להחזיק בית ספר או ישיבה, כשיש לך, אתה רוצה מגמות, ואתה רוצה לקדם, ואתה רוצה להביא עוד רם משנה לקבוצה מתקשה. יש הרבה צרכים, אבל הצורך המרכזי הוא הצורך החינוכי, ועליו אנחנו לא מוכנים לוותר. ויתרנו מספיק.
יפה, אז 250 זה אומר שהרבה מאוד אנשים לצערנו יצטרכו לקבל תשובה שלילית. איך מתמודדים?
מקימים עוד ישיבות.
כמאמרו של הרב נרי אז הצהל. טוב, כן, אז
פשוט מאוד. כן. זה פשוט כל כך, פשוט מאוד. מקימים עוד ישיבות, אני מתכוון לכל מילה. אני יודע שיש אנשים שאומרים, כל אחד מקים ישיבה וכל אחד הולך ועושה ישיבה. חבר'ה, זה בסדר גמור. הילדים שלנו הם לא טיפשים, הם הולכים לישיבה שהם רוצים. אין אדם למד אלא מקום שליבו חפץ. יקימו ישיבות, יהיה מקום לכולם, יש מקום לשני תפילים בראש, ברוך השם הציבור של דורשת הישיבות התיכוניות הולך וגדל, ובעזרת השם, הלאה והלאה.
הרב דוד תורג'מן, מראשי ישיבה תיכונית בדימונה, כך דרשת שמדייק, אז אנחנו מדייקים. תודה רבה על השיחה הזו, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, רק אני מחויב כלפי המנהלים שלי.
כן.
שהקמפיין הזה, מטרתו היא לגייס את מיליון השקלים הראשונים, כדי שנוכל לייסד את היסודות, ואנחנו בטוחים שבעזרת השם הכסף הבא יבוא בעקבות ההתחלה הזו של הציבור בכללותו, שעל שמו יקרב את המדרש.
זהו, שאף אחד לא יחשוב שבניית ישיבה תיכונית מסתיימת במיליון שקלים, אם זה היה כך, היינו רואים הרבה מאוד ישיבות תיכוניות, זה עולה קצת יותר.
של כוח.
תודה רבה על הדברים.
תודה, תודה.
שלום וברכה. החיים המודרניים מזמנים לסביבתנו הטבעית לא מעט אלמנטים מסכני בריאות, מסכני חיים. בין השאר מדובר בקרינה שאנחנו סופגים מלא מעט מכשירים חשמליים שהם חלק מהשגרה של כולנו. אנחנו רוצים לשוחח על המכשירים הקורנים והמקרינים האלה. איתנו נמצא על קו הטלפון מנהל שירות בחברת פעל, יורם ברטל, שלום לך.
בוקר טוב, שלום.
אז עד כמה אנחנו לא מודעים למה שקורה סביבנו ומה שקורה באוויר?
בקטע של המוצרי חשמל הביתיים אנחנו לא מודעים בכלל. כולם מכירים היום את הקרינה המייננת, שזה הקרינה מהטלפונים הסלולריים, ממשדרים, מצילומי רנטגן, מדברים שכבר כולנו למדנו להיזהר. זה בדרך כלל דברים שמשדרים בתדר RF, וזה הפוגעניים יותר. הקרינה שאנחנו מדברים עליה היום, ויותר אנחנו מעלים את המודעות, זה הקרינה מהמוצרי חשמל הביתיים, שיש בכל בית, במיוחד הראוטר, ראוטרים, גם ממכונות כביסה, מיקרוגלים, גם בשעה שהם לא עובדים. אנחנו רגילים שמיקרוגל מחמם, אז הוא מפיץ קרינה ונזרים. אבל גם כשמכשירים הם לא מחממים, יש להם סלילים אלקטרומגנטיים שטעונים בחשמל, שהיום אנחנו יודעים שזה מסוכן ומנסים להימנע מלהיות בקרבתו.
אז מה, צריך לדוגמה מיקרוגל להתרחק ממנו בכל מקרה, בכל מצב?
גם כשהוא לא עובד, כן. גם כשהוא לא עובד, עשינו מספר תוכניות, גם שודר בטלוויזיה, שרואים ממש איך המכשיר מראה, גם בזמן שהוא לא עובד, דרך אגב, יחילות מדלה בזה זה מיליגאוס, וככה מודדים היום את הקרינה האלקטרומגנטית שיש ממוצרי חשמל.
אז אותם סלילים אלקטרומגנטיים שאתה מדבר עליהם, מה הם יכולים לגרום? זאת אומרת, מן הסתם, קרינה של מיקרוגל כבוי היא פחותה מאוד.
אז כמו שאמרתי, אין כרגע מחקרים וממש הזהרות לגבי סכנה. אומרים, וההמלצה היא להימנע מזה. מאמינים שזה משהו שלא יהיה טוב, כמו הרבה דברים שרק לימים התגלו במחקרים עובדות מוכחות. זאת נקראת קרינה שאינה מייננת, שממליצים לא להיות בקרבתה.
אתה אומר לנו שבמרחק הזמן דברים עוד יכולים להתברר לפני, אז כדאי להימנע כבר עכשיו.
זה מה שאומרים, המיטב החוקרים זה מה שאומרים.
חוץ ממיקרוגל, מה עוד?
גם מכונת כביסה למשל שנמצאת בסחיטה ואתה תהיה קרובים אליה, רואים שיש ממנה קרינה. ראוטרים במיוחד, כל המשדרים למיניהם במיוחד. עכשיו זה לא שזה סכנה שאנחנו ממליצים לא להשתמש, פשוט להימנע מלהיות בקרבתם, לא לשים אותם בקיר, גם זה דבר חשוב, שקיר אינו מפריד ואינו מוריד לו מכמות הקרינה.
אז גם אם אתה... למה יש את האגדה הזאת לא לישון ליד מכשיר סלולרי שנטען? אם אני עברתי את זה לחדר השני, זה בדיוק אותו דבר, אם כך.
זה בדיוק אותו דבר. הקטע הוא שבאמת לא לעשות מעבר לקיר, אם הראש של הילד יושן בצמוד לקיר, שמעבר לאותו קיר לא יהיה ראוטר או לא יהיה מוצר חשמלי, גם מקרר, דרך אגב, והנאות שלו בצריכה הגבוהה של החשמל הוא מקרין יותר. אז הדברים האלה היום...
בעצם כל החיים שלנו היום הם חתיכת סכנה. ככה זה נראה, לא?
ככה זה נשמע. אנחנו היום פשוט המודעות שלנו גדולה, אני חושב שהסכנות תמיד היו. היום אנשים יותר מודעים לדברים, יותר מחפשים, יותר מתעניינים, ויש יותר אמצעים גם לעלות על הדברים האלה.
האמצעי הכי טוב זה פשוט לצאת לדרום, לתפוס איזה מעל בדואי, לשבת שם, וזהו.
למי שיכול.
למי שיכול. אז באמת איך אפשר לחיות בצורה כזאת? אולי אנשים פשוט אומרים, למה אני אומר את כל הדברים? אולי אנשים בעצם אומרים לעצמם, תשמע, אי אפשר הרי ללכת למעל בדואי ולחיות איתו בו יותר משלושה-ארבעה ימים, ולכן אין ברירה, אז אנחנו פשוט מתעלמים.
למה? אז בואו נעשה סדר. אני חושב שעם תכנון נכון של הדברים, כן אפשר לחיות בשלום עם זה, כי סך הכל כולנו צורכים ורוצים את המכשירים האלה, אף אחד לא רואה את עצמו מסתדר בלי מכונה או בלי מיקרוגל או בלי מקרר. אז אנחנו אומרים, בואו נהיה חכמים יותר, בואו לא נהיה צמודים למכשירים האלה. השולחן אוכל רצוי שיהיה ממוקם טיפה רחוק מהמיקרוגל ומהתנור, ובמיוחד שיושבים לאכול, שלא יהיו בזמן עבודה. ראוטרים ודברים כאלה שלא יהיו, שיהיו בקצה אחר של הבית, ולא יהיו קרובים לקיר משותף עם חדרי ילדים וחדרי שינה. פעולות כאלה, לפעמים מכשירים שהם ישנים, או מכשירים שהם עברו נפילות, או זעזועים, או דברים כאלה, ומכשיר ישן מאוד, אז מקרין יותר. אז אולי כדאי באמת להחליף מכשירים כאלה. אנחנו מאמינים...
מכשיר שנפל הופך להיות קורן יותר.
בגיעות, הוא כן דורש בדיקה, בוא נאמר, באופן בעול יותר, הייתי קורא לזה ככה. עכשיו, אני מאמין שכמו בהרבה תחומים וכמו בהרבה דברים, היצרנים עם המודעות ועם הרצון לשווק ייכנסו גם לנישה הזאת ויתחילו לפרסם לנו כמה כל מכשיר מקרין וגם היום עם תכנון נכון של המכשיר ניתן להימנע ולהוריד את רמות הקרינה האלקטרומגנטית שהוא מוציא. ולראיה, בקיריים אינדוקציה שהתחילו למכור אותם הם היו ממש מקרינות עד כדי סכנה, והיום החדשות כבר הן הרבה פחות מקרינות. זאת אומרת, כשיצרנים רוצים, הם יכולים לעשות את זה.
מה קורה עם הנושא של הווי-פיי, שהוא נשמע, גם למי שמסתכל מהצד ולא מבין גדול, זה נשמע דבר שאם יש משהו שמקרין ומתגן לנו את כל המערכות, זה הדבר הזה.
כן, נכון. הקרינה היותר ודאית ויותר מוכרת באמת, זה הווי-פיי, זה הטלפון הסלולרי, והרבה דברים שאנחנו באמת מקרינים ומודעים אליהם יותר. הקרינה האלקטרומגנטית זה קרינה שעד היום לא נתנו עליה בכלל את הדעת. היום יש תקן, דרך אגב, זה נמדד במיליגאוס, זה מותר שיהיה עד 1,000 מיליגאוס ממכשיר, יש הרבה מכשירים שפולטים יותר. חשיפה של בן אדם, מה שמותר לפי התקן זה עד 2 מיליגאוס ביממה, שזה מה שעומד בתקן.
רגע, ואנחנו בכמה אנחנו חוטפים?
עדיין, עוד פעם, זה תלוי באיזה סביבה אתה נמצא, באיזה מכשירים סביבך עובדים ופעילים. רעיון הוא גם כשמכשיר כזה, גם כשאנחנו אומרים שהוא מקרין, ויראינו את זה עם המכשיר, הלכה למעשה שאתה מתקרב אליו, אבל ככל שאתה מתרחק מהמכשיר, אתה רואה שזה יורד, והסכנה פחותה, והקרינה כבר פחות משמעותית ולא מסוכנת. אז סך הכל, עם שימוש נכון וזהירות נכונה, אני מאמין ש...
העלית את הנושא הזה של שולחן האוכל. זה באמת, יש חשש שבאמת המזון שלנו יספוג קרינה, ואנחנו עם כל כמה שנרעס את המזון, זה לא יתפוגג שם.
לגבי המזון עצמו, עדיין לא, יש על זה דיבורים שיכול להיות שכן, אנחנו לא נכנסים לנישה הזאת, אנחנו נכנסים למשל שמיקרוגל, לפני שהוא עובד, יש לו שנאי ומגטרון שהם סלילים שטעונים בחשמל, והם מפיצים קרינה. מה עוד שאתה מכניס אותו למצב עבודה, אז הוא הופך להיות הרבה יותר מקרין. ואז אנחנו מנסים לא להיות בסמוך אליו. אתה רואה לפעמים שילדים יושבים ממש ליד שולחן אוכל ועליו למיקרוגל.
ומהצד השני יש להם הסלולרי.
נכון, אבל בדברים האלה כמה שתצליח להמעיט, הרווחת. יש, בטח שיש, יש בהרבה מקומות. הרצון שלנו להמעיט כמה שיותר את החשיפה, והעיקר להיות מודע אליה קודם כל. זה כבר נותן לנו התחלה טובה.
ונחכה למחקרים שעוד יגיעו ויגידו לנו, זוכרים לפני 20 שנה את המכשיר הזה? אז זהו, שהייתם צריכים להתרחק, ועכשיו כבר מאוחר מדי.
בדיוק, זה מה שיקרה. ואז הם קראו מכשירים ויהיה ביניהם תחרות, זה רק ככה וככה, וזה יותר מיליגאוס, וזה הכוונה שלנו, להעלות המודעות.
יורם ברטל, נהל שירות חברת פעל, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, והמשך יום טוב ובריא.
בריאות, כן.
הכי חשוב, ביי, תודה. ביי.
עד כאן יומן לפי שעה, אנחנו נאמר תודה לאורחי היומן הזה, שכן, היה מעט ארוך מהרגיל, אני מקווה שלא תכחסו עלינו על העניין הזה. תודה ליורם ברטל, לגדעון מיצ'ניק, לפרופסור יצחק בריק, לפרופסור ג'ואן פינברג, לדוקטור אלישבע שטרית, לרב דוד תורג'מן. לכם על ההזנה, עשו בחיים טובים, בשורות טובות, להשתמע.